עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
מוכן תמיד איתי. 18, 19. מה יש לעשות? תשובות בהלכה. ולק, מי הביא לך את הראש הזה? להביא תשובות בהלכה. מאיפה קיבלת את ה... יצרת את המחשבות, הרעיונות האלה? לך תעשה חבורה בגמרא, תפלפל. לא, גם זה, גם זה היה ברוך השם. אבל ברוך השם תשובות בהלכה. חשק, חשק של ללמוד ולזכות הרבים. וברוך השם זכינו מוריי ורבותיי שמרן השם ישמרו וחייהו, הוא לא רק היה ראש ישיבה, הוא היה אבא של הבחורים. לכן כשהיה נגמר בין הזמנים, היה לנו חשק לבוא. כל מיני ישיבות, אתה לומד פה ושם, יצרה רע גדול, מה עשה? כי תנו לו כבורח בית הספר. שמגיע בין הזמנים, אוטומט בחור שמח. כשחזרים לבין הזמנים, יש קצת קשיים, יצרה רע גדול, מה לעשות? אבל כשלמדנו בחזון ודיע, אני מעיד על עצמי ועוד על הרבה בחורים שהיו ככה, שמגיע בין הזמנים, האוויר יורד. שנגמר בין הזמנים, האוויר עולה בחזרה. חוזרים לישיבה. למה? יש לך דמויות, יש לך ללמוד, יש לך חשק. אני זוכר ביום הראשון שנפתחה הישיבה, אלול תשנון ג' מרן עליו השלום הגיע יחד עם הרבנית. הרב סיפר כמה פעמים שהרבנית תרמה את הבניין, היה לה שמחה גדולה. אני זוכר, הביאה טופי, הביאה טופי לרב, הרב נתן לי תחלק את זה לבחורים מהיד של הרבנית. לאכול טופי מהיד של הרבנית מרגלית. ואז הרבנית הגיע, מרן הגיע עם ספר תורה, ומרן נתן שיעור מסכת גיטין, התחלנו מסכת גיטין, מרן נתן שיעור חזק על הדף הראשון, באמצע השיעור, פלפול עמוק, באמצע השיעור פתאום מרן מסתכל, הוא שואל את הרב, איפה אמא שלך? הרי הרבנית מרגלית הגיעה, אין עזרת נשים בישיבה, איפה אמא שלך? אז מסכן הרב לא ידע, איפה הרבנית עכשיו? כל העמולה, יש שם הרבה, הוא לא ידע, אז פתאום מישהו היה שם, לא, הרבנית לא היה לה איפה להיות, אז הנהג לקח אותה לבית. אז הרב נרגע, המשיך את השיעור. אמרתי, מה זה רבותיי, מפלילה? הרי מרן, מי כמו הוא שקוע, ראש הממשלה, התמונה המפורסמת, עומד לידו, לא מעניין אותו שום דבר, הוא שקוע בלימוד, ואין כמו הוא שקוע בלימוד. מרן סיפר כמה פעמים, היה בא אצל מרן, הולך ובא כדי שהרב יראה אותו. והנה רבותיי, בתוך השיעור של הרב, בתוך השיעור, מרן על מה מסתכל? על הרבנית. כשנגמר השיעור, אז הרב לקח את מרן, האבא לקח אותו למטה שיצא לרכב, אמר לו, אבא, בוא תראה רגע את החדר אוכל. מרן נכנס לחדר אוכל, היה שולחנות ערוכים בטוב, משהו ככה בשפע גדול, ארוחת ערב הראשונה של הישיבה. אז מרן הסתכל על השולחנות, מאוד נהנה. מרן אמר לראש הישיבה, אמר לו, תן להם לאכול טוב, לישון טוב, תוכל לטבוע מהם טוב. כשבחור אוכל טוב, ישן טוב, יש לו חשק ללמוד. וזה היה הקו ברוך השם שמרן תמיד נתן לנו בישיבה את החשק, את האביות הזאת, השם ישמרו וחיהו, מהלכם ברכת ידיעות, נברך את הרב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, להמשיך להנהיגנו עד בעד גאול צדק ועד בכלל, אמן ואמן.
חזק וברוך, והרב הגאון, חריף ובקי, הגאון, אבי דוד, נקי, שם ישמרו וחיהו, מקים עולה של תורה, רב קהילה גדולה בדימונה, לפני כן עוד היה בכמה קהילות, במקום מקום שהיה מרביץ תורה, והולך בדרכו של מרן, זכר צדיק לברכה. יש לו זכויות גדולות. ישיבת חזון עובדיה, היא קמה בזכותו. מה אני מתכוון? בקיץ תפשין נון גימל, מרן מתקשר אליי, תבוא אליי לשבת. אתה יודע, ברגע האחרון, יום שישי, והכל מוכן, תקפיא את הכל ותבוא אליי. טוב, באתי למרן, הוא צריך אותי. אחרי האוכל, בליל שבת, אמר לי הרב, בוא נעשה סיבוב. ירדנו למטה, טיינו איפה שבית הנשיא, שם, הולכים ובאים. ואז אומר לי הרב, תשמע, יש היום בעולם הישיבות קצת בלבול. יש כמה ישיבות של מרביצים, מה שהיה נקרא, ולא נותנים להם לבחורים ללמוד בתורה של הרב. לא מרשים להם לבוא לשיעורים שלנו. הבחורים מסכנים סובלים. והיה אצלי היום משלחת של בחורים מבני ברק, כל מיני ישיבות שמה בית שמעיה ועוד ישיבות. ביניהם היה רבי דוד נקי. הוא ארגן את זה. וספרו, אמרו לו שכבוד הרב אנחנו מצטערים. נמצאים בישיבות, לא יודעים את הערך של אבי עומר, את הערך של יחווה דעת, של יביאת חן, טהרת הבית. ולא משהו מנו לעיין בספרים אלו. רוצים את זה מהישיבה. תפתח לנו ישיבה, אנחנו רוצים שיהיה ישיבה שנוכל ללמוד בתורה של הרב. שמעתי את זה מהרב, חשבתי בדעתי, אתה הכי מתאים, שתבוא אתה תיקח, תפתח ישיבה. אמרתי לו, אני באמצע עיקוד של יוסף, הייתי אז באמצע שבת ג' דיני אופה, דיני בורר, דיני תוחן, סוגיות יפות מאוד. אני באמצע הכתיבה של הספר, מה? לא, אתה צריך לפתוח ישיבה. דיבר על ליבי ואני שותק, אבל הרב ראה שאני לא מעוניין, לא רוצה. נכנסנו לבית, הרבנית עליה השלום שואלת את הרב, נו, מה אמר לך? זה עיראקי, עקשן, לא רוצה לשמוע לי. ככה? טוב. הרב נכנס לי מאוד, אני ישבתי בחדר השני, קרא לי הרבנית למטבח. ואתה לא יודע כמה הדבר הזה חשוב למרן. כואב לו מאוד מה שעושים בכמה הישיבות של המרביצים, מה שמדברים נגדו, מה שעושים ללמוד את הספרים שלו. זה חשוב לו מאוד. תשמע, לי יש לי חסכונות, 600 אלף שקל. זה היה לפני 30 שנה, זה היה סכום גדול. כל הכסף, אני תורמת את זה לחזון ובליה. זה חסכונות שלי, שאבא חסך לי את זה, מישהו נהיה דיין, ואני רוצה לתת את זה הכל. תבין כמה זה חשוב. ראיתי ככה, אמרתי, לא, הכניעו אותי. ואז ברוך השם, פתחנו ישיבה, לא היה קל. היה בהתחלה קשיים שיצאו בבני ברק, כל מיני דברים, ברוך השם, סופו של דבר, יש כמו שהוא הזכיר, יש דיינים, יש רבני ערים, יש גם בחוץ לארץ, בארץ, תמידי חכמים חשובים, שהולכים בדרכו של מרן. בראש ובראשונה, זה רבי דוד, השם ישמרו, במפיק מרגליות. הוא למד ממרן איך לדבר. גם בתוכן, וגם בצורת ההגשה. חיבר לנו עשרות חוברות. בכל חוברת יוצא בעשרות אלפים. אחרת זה בשתי שקל, שלוש שקל, בגרושים. אמרתי לו פעם, למה אתה מוציא חוברות? תעשה את זה עם כריכה, חוברת נאבדת. ולא חכר זה עלי יקר, ואנשים לא יקנו. אני רוצה שאנשים יהיה זכות הרבים. איך החוברת? אנשים קונים. זיקה את הרבים, ללכות שבת, ללכות החגים, ללכות הבילות, ללכות חפה וקידושי, ללכות מילה. על מה הוא לא כתב בן פורת יוסף? והכל הוא מציין. יש כאלו שגונבים מהספרים של מרן, וגם כן מהספרים שלנו, ולא מציינים. פגשתי פעם מחבר ספר אחד, בחנות ספרים בחוב יחזקאל. פגשתי אותו, ניגש אליי, כבוד הרב, אני רוצה לבקש סליחה בכבודו. למה? אני מוציא ספרים שלי, ספרים מוכרים, אני לא אגיד השם, ואני משתמש הרבה בקוד יוסף. לוקח את רוב ההלכות מקוד יוסף, ואני לא מזכיר. כי אני מתבייש, מה אני אגיד לקוטה ואתה לקוטה, לכן אני לא מזכיר, קודם עם חלי. מה אני אגיד לו? בסדר, מה חול לך? מה ייתן לי, מה יוסיף לי? בשמיים יודעים למעלה איפה ההלכה הזו. הוא כל דבר שהוא מציין, כל דבר מציין מכאן. יקוד יוסף פה, חזון עובדיה פה, יבי עומר פה, כל דבר מציין את המקור. אשרה ואשרה חלקו. מזכה את הרבים, שמשיך עוד לזכות הרבים, ויושב על התורה ועל העבודה. יושב וכותב תשובות בהלכה. עכשיו יצא ספר חדש, שבוע, ספר קובץ בית יוסף, תשפ"א. יש שם התשובה של רבי דוד, השם ישמרו, תשובה יפה מאוד. אני עברתי על התשובה, ותשובה יפה מאוד. עכשיו מה שחקו. שעוד יעלה מעלה מעלה בתורה, זכותו של מרן. אבא יעמוד לו, הלכו תמיד ושני, בריאות איתנה, יגדיר תורה וידיר. הרי הסבא שלו היה יושב כאן, בסמוך למקום הזה, בברוכוב. הוא היה לפני 60, אולי 70 שנה, הוא היה מהמייסדים של השיעורים של מרן. כל משפחת נקי, אבא נקי, אילן נקי, כל המשפחה הזו היו חסידים גדולים של מרן. והם ובניהם ובני בניהם ונינים, כולם ברוך השם בפרט יוסף, תלמידי חכמים, זה מהזרעים שמרן זרע. אשרה ואשר חכו, שיזכה להגדיל תורה להדירה, אמן ואמן. בשיעורים הקודמים, לפני חודש אלול, דיברנו כמה שיעורים על הלכות אמירה לגוי. הבאנו ארבעה טעמים, למה אסור להגיד לגוי שיעשה מלאכתו בשבת. מה הדין אמירה לגוי בשאר איסורים? זה גמרא הבבא מציעה מדף צדיק עמוד א', יש בזה אריכות בילקוט יוסף, שביעית והלכותיה, שם זה לא הנושא. אבל בשבת ראינו ארבעה טעמים. טעם הראשון שכתוב במכילתא. ולא יעשה כל מלאכה, אומר המכילתא. לא תעשה אתה, לא יעשה חברך, ולא יעשה העקום, הגוי, מלאכתך. אומר הסמג, קצת משמע שזה לימוד גמור. לא יעשה, לא כתוב יעשה, אלא יעשה בצרי. אפשרות של עשיית מלאכה, אפילו על ידי גוי. משמע, זה דאורייתא. הוא מסתפק, הסמג. כותב בסוף, יכול להיות שאולי זה אסמכתא בעלמא, אבל הוא כותב יותר נראה שזה לימוד גמור. רש"י, מפרשת בו פרק י"ב, מביא את המכילתא הזו, משמע אמירה שהוא לומד, שאיסור אמירה לגוי זה דאורייתא. רבי אליעזר ממינץ, בספר העיריים, מביא את המחילקה, וגם הוא לומד, שאמירה לגוי זה איסור דאורייתא. זה טעם אחד. הרמב"ן אומר לו, גם לפי המחילתא, זה דרבנן. לא ייתכן שהמחילתא יחלוק כל כך הרבה מקומות בש"ס, שכתוב אמירה לגוי שיבוט, אמירה לגוי שיבוט. הש"ס מלא מזה. על הכל לחלוק המחילתא, צריך לומר, שהמחילתא הביא אסמכתא. מה אסמכתא? לא יעשה כל מלאכה, לא יעשה עקום מלאכתך. אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. זה הרמב"ן כותב בדעת המחילתא. טוב, זה טעם אחד. טעם שני, רש"י בעבודה זרה בדף תדווה ועמוד א', לצורך הפצחה ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. בחול אתה יכול להגיד, תדליק את החשמל, תדליק את המזגן, תחבא את הגז, דיבור חול בשבת. תיסע לפה, תגיד שבת, אסור לך לדבר דברי חול בשבת. אם אדם רוצה להגיד, למשל, לאשתו, שרים בלילה, אנחנו הולכים, נוסעים לעבוד של הבן או של הנכד לתל אביב. לא יגיד נוסעים לתל אביב, נגיד הולכים לתל אביב. אפשר להגיע לתל אביב על ידי בורגנים. כמו שאפשר על ידי בורגנים, יכול להגיד, הולכים לתל אביב יום בלילה. אבל להגיד דברי חול בשבת, צורך הפצחה ודבר דבר. כשאני אומר לגוי, תדיק את החשמל, תחבא את המזגן, כל כך יוצא בזה. זה דיבור חול בשבת, פסוק בשעיה, צורך הפצחה ודבר דבר. דברי קבלה כדברי תורה דמו. לא ממש דברי תורה, כדברי תורה דמו. זה לא סתם דרבנן, זה דרבנן יותר, דרגה יותר חשובה. אבל זה דרבנן. זה טעם של רש"י, עמדה זרה, תדבר. יש לנו רש"י במקום אחר, שבת, קוף, נון, גימל, עמוד א'. יש כיוצא בזה, במציאה ודף צדיק. יש שליחות לגוי לחומרה. כשאני אומר לגוי, תדיק את החשמל, תחבא את הגז, תחבא את הבוילר, כל מיני מלאכות אסורות, הוא שליח שלי עכשיו. ואז שלוחו כמותו, כאילו הוא בעצמו עושה את זה. גמרא בקידושין, מדף מ"א, בפרק שני, כן תרימו גם אתם. גמרא למדה מכאן דין שליחות. הגמרא אומרת, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. אי אפשר למנות גוי, שליח, לך ותקדש לי אישה שנמצאת במקום פלוני. או הוא כתב גט, לשמוע, הכל בסדר. וכך גוי, הולך אתה תיסע עכשיו לבני ברק, תן לה את הגט. אי אפשר. השליחות לא מועילה. אין שליחות לגוי. כאן מה אני אומר? אומר רש"י, כשאני אומר לגוי, תעשה מלאכה זו או מלאכה זו, זה מתייחס אליי. שלוחו של אדם כמותו. אבל זה גוי. אין שליחות לגוי. מה אתם בני ברית? אבל שלוחכם בני ברית. גוי שיפריש תרומות או מעשרות, לא מועיל. גוי שיפריש חלה, לא מועיל. צריך לחזור וחזר ולהפריש עם ברכה. אז כן, איך פה מועיל? ולא, זה שליחות לגוי לחומרה. אני מחמיר. זה נראה כמו שלוחו. באמת הוא לא שליח שלו, זה גוי. אבל זה נראה כמו שלוחו. תניק את החשמל, אתה איזה דבר כזה. לכן, אומר רש"י, אסור להגיד לגוי משום שליחות לגוי לחומרה. זה טעם שלישי. טעם רביעי, מה שכותב הרמב״ם, שלא תהיה שבת קלה בעיני הבריות, ויבואו לעשותה בעצמם. מכל דבר, יגידו לגוי, תדיק את הגז, תעשה לי קפה, תעשה ככה, כל דבר יגידו לגוי, אפילו תבשל בשבילי, כל דבר, מה זה שבת? השבת קלה בעיני הבריות, פעם אחותה, אם הגוי לא הגיע, או יושן, אז הלך ויעשה את זה בעצמו, יהודי, השבת קלה בעיני הבריות, לכן אמרו חכמים, אמירה לגוי שבות. שלנו פה עכשיו ארבעה טעמים. ברמב"ם מפורש שזה דרבנן. וגם ברש"י, צורך הפצחה ודבר דבר, זה דרבנן. זה כדברי תורה דאמו, אבל זה דרבנן. וכן שלחות לגוי לחומרה, זה דרבנן. ככה הסכמת כל הראשונים, רוב הראשונים. הרמב"ן, התוספות, המאירי, האור זרוע, כמו שאמרתי, כן, הרמב"ם, הם כולם סוברים שאמירה לגוי, זה דין דרבנן. כך מבואר בדברי השולחן ערוך. בכמה מקומות. קודם כל, סוגיה בדוחתה עדיפה. הסוגיה של דיני אמירה לגוי, זה בעיקר בסימן שין זין סעיפי. שם מרן כותב שמותר להגיד לגוי כל מפסד מרובה, צורך מיוחד, כל מיני סיבות או דבר מצווה, מה המצווה חשוב? מותר להגיד לגוי שעשה את המלאכה הזו בשביל היהודי. למה? בשום דעה ושבות דשבות, אם זה יסוד רבנן, כן? צריך להדגיש. אם זה יסוד רבנן, מותר להגיד לגוי שיעשה את זה בשבת. שבות דשבות במקום מצווה. שבות דשבות במקום הפסד מרובה, או במקום צער גדול. כל הדברים האלו כולם, יתירו להגיד לגוי. אמירה לגוי, שבות. זה שבות דשבות. האיסור הוא יסוד רבנן. ואתי פעם דוגמה, אדם עושה שיפוצים בבית שלו, וקנה סק של מלט. סק של מלט, היום אפשר לקנות מבית החרושת שעושים בית שמש, כל מיני מקומות, למרות שלצערנו הרב, בעוונות הרבים, הם עובדים גם בשבת. המפעל של המלט, חוץ ליום הכיפורים, שאז מחבים את המכונות בערב כיפור, עד למחרת יום כיפור, צערנו הרב, כל השנה כולה עובד, כל הזמן, בלי הפסק. אני קונה סק של מלט. אולי עשו את זה בשבת, אז איך אני יכול להשתמש בזה? איך אני יכול ליהנות מזה? הברייתא בגיטין נ"ג, שבת למתחת, כתובות למדלת, גמרא אומרת, חולין תדבר, גמרא אומרת, מי שבישל בשבת, כמובן, הוסיפו הראשונים, או שעשה שעה מלאכות בשבת, אסור ליהנות מאותה מלאכה בשבת. אם ייצרו את המלט הזו, המלט הזה, ייצרו את זה בשבת, גם בשבת. אתה קונה עכשיו שק מלק, ועושה שיפוצים בבית שלך. אתה נהנה ממעשה שבת. אלא הולכים אחרי הרוב. כל דפריש מרובה פריש. שבא לפניי השקית של המלט. אני בא לחנות טמבור, וקונה שק של מלט. מתי יעשו את המלט הזו? יש ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ושבת. מה דפריש? זה פרש מהמקום של הקביעות. שבא יצאנו לחנות. כל דפריש מרובה פריש, ולכן אנחנו מתירים. אפילו תגיד, זה קבוע כמחצה על מחצה. כי הספק מתעורר אצל בחנות. החנות, הבעלים שלו יהודי. גם הוא צריך לשמור תורה המצוות. אפילו הוא לא דתי, לא משנה. אבל הוא צריך לשמור תורה המצוות. ואז קבוע כמחצה על מחצה. אבל זה דרבנן. כל הדין הזה שמעשה שבת היא קודש. ואין מעשה הקודש. זה דרבנן. חולין. בדף תדבר ועוד מקומות. כמה שזה דרבנן, אנחנו אומרים, אנחנו מקילים וחי גבנה. אז אדם קנה שקית מלט, אמרתי שמדין הוא מותר, כמו שהסברתי עכשיו, כן? גם לגבי סוכר. אני לא יודע מה המצב היום, צריך לבדוק באמת, אבל זמנו היה רעש גדול, שסוכר סוגת, נקיית גת, היו עובדים, לצערנו הרב, גם בשבת. צריך לברר מה המצב היום, אני לא יודע. ואז היה רעש, לפני שנים. יהיה אסור לקחת סוכר רגיל, צריך לברר לעשות איזה הכשר מיוחד, ועשו הכשר מיוחד, הסוכר הזה שלא נעשה בשבת. לא צריך. למה? כל דה פריש, מרובה פריש. אפילו תגיד, קבוע כמחצה על מחצה, הוא דבר דה רבנן. מחצה המתה, ספק דה רבנן. לכולה. תראו בספרים של מרן, אני אתחיל לפני כן, ספרים של החזון איש, ספרים של הסטייפלר, ספרים של הרשך, קיצור, רבני בני ברק. תראו בעמוד השני, איפה שכתוב כל הזכויות שמורות, שם כתוב, נדפס על נייר שאין בו חשש חילול שבת. בעקוד יוסף, חזון עובדיה, יביע עומר, לא כתוב את המילים האלו. ומה נחלקו ביניהם? למה שלא כתוב שיחימו מזה הלכה? כי הרב סובר, אחרי שהנייר הכינו אותו. בצערנו הרב, מכינים אותו גם בחול, בנייר חדרה. מכינים אותו גם בחול וגם בשבת. אבל כשמגיע לידי הנייר, מי אמר שהוא נעשה בשבת? אולי נעשה בשער ימות השבוע. קודם פריש, מרובה פריש. גם אם תגיד זה קבוע כמחצה, מחצה. זה מחלוקת. הגאון החזון איש והגאון דברי חיים מצאנז. אם זה נקרא קבוע כמחצה, מחצה, או קודם פריש. ויש ראיה מהרש בתורת הבית, שזה אחד הראשונים, שזה נקרא קודם פריש, מה שנפרש באליי, זה מהרוב נפרש. והרוב נעשה בימי החול, ולא בשבת. לכן גם בנייר. לא צריכים לברר שנתפס הנייר. מי שרוצה חסידות, או לחזק את מפעלי הנייר שהם שומרי שבת, עד הרבה. יש לו תרומה, מי שעוזר לו להספיס את הספר, כי יש הפרש במחיר. מי שעוזר לו, עד הרבה, שיקנה נייר במפעל כזה שלא מחיילים שבת, לא צריכים להגיע להיתרים האלו. אבל אם הוא לא משיג נייר כזה, או שזה הרבה כסף ההפרשים, הנה כן היה ביכול לסמוך על עיקר ההלכה, כמו שאמרתי, קול דה פריש. גם לגבי מלט. עכשיו הוא קנה שק של מלט, שם את זה בחצר. עכשיו חם, שמש, לא חשב. פתאום בעיצומו של יום השבת, כדרו שמיים בערבים, מחיל לרדת גשם. אם יורד גשם על השק מלט, זה יהיה ביטון, זה לא יהיה מלט. זה שלא יפסד, לפחות שהוא יברך, יש לו שק מלט, זה עולה הרבה כסף בשבילו. כל אחד לפי מה שהוא. מישהו עשיר, מה זה בשבילו שק מלט? אבל אם יש לו אברך למשל, זה יפסד מרובה. יש שם איזה גוי. מישהו שבא, שוטר דרוזי, קצין דרוזי, או כל מיני אנשים שלא יהודים. רוצה לקרוא להם, הוא יודע שהם לא יהודים. קרוא להם, תשמע, עכשיו יורד גשם. כל השק מלט הזה, כל יהיה לי ביטון. קח את השק ותעביר אותו לבפנים. הדרוזי הזה כנראה חי עם יהודים. הרב, אבל זה מוקצה. מלט זה מוקצה בשבת. וטוב, שבות היא שבות על ידי גוי מותר. אמירה לגוי זה דרבנן. מוקצה זה דרבנן. או להביא מקרמלית לרשות היחיד זה דרבנן. רשות הרבים שזמננו עכשיו גם כן זה כמו דרבנן. ולכן אפשר להקל. מה רואים מכאן? שמרן קורא לזה שבות דשבות. סימן, שין זין סעיפי. שבות דשבות. אמירה לגוי דרבנן. ביסוד דרבנן נקרא שני שבותים. הנה מפורש שמרן פוסק שאמירה לגוי זה דין דרבנן. לא פוסק כמו המחילתא, כמו העיריים, כמו ספר, כמו רשי, לא פוסק כמו אותם, פוסק כמו רוב הראשונים, שזה דרבנן. עוד ראיה, סימן שין זין, סעיף כף ב', מרן כותב, מותר להגיד לגוי, בבין השמשות, להדליק נר לכבוד שבת, שכה להדליק נרות. טוב, ראיה, מסתכל, השקיעה, יש שעון חורף, מוצא שבת, השעון מזז, הוא לא שם לב, שבת הבאה, כבר בחמש, אפילו פה, לפני חמש, זה כבר השקיעה. הוא לא שם לב, פתאום רואה, כבר שקעה השמש. אשתו באה, אוי, לא הדלקתי נרות. בזמנם, אישה שלא הדליקה נרות שבת, עושים לה כנס. מה הכנס? כל שבת ושבת, כל ימי חיה, מדליקה עוד נר. בזמננו, לא צריך את הכנס הזה. מספיק הצער שיש לה. כי היום יש חשמל. כל מה שאמרו כנס, שבגלל שלא הדליקה נר, ישבו בחושך. והרי נאמר, רשעים בחושך ידמו. למה לא הדליקה נר? לכן עושים כנס. היום, אם לא הדליקה את הנרות שבת, יש את החשמל. לכן היום אין כנס. אישה צריכה לשים לב, ללמוד טוב את ההלכות הדלקת נרות, הולך להתארח בשבת אצל ההורים שלה, או אצל חמיה וחמותה, לדעת את ההלכה. לא בקיאה טוב. הולכת לבית מלון, למשל, בשבת. צריכה להדליק נרות. איפה תדליק נרות? בחדר. תדליק נרות בחדר, יבוא הגוי, יש להם שם מלצרים ערבים, יבוא ויחבא את זה. אז מה הרווחנו שהדליק הנרות, יבחה עליהם? זה יהיה ברכה לבטלה. מה תגיד? שתדליק למטה בלובי, כמו שעושים האשכנזים, ועם מגש, מהרבה הרבה נרות. זה לנו הספרדים, זה ברכה לבטלה. כי לא מברכים על תוספת אורה. יש כבר שתי נרות. מישהו בא הראשונה והיא הדליקה. היא מברכת, בסדר גמור. אבל אחר כך מי שבא אחריה, זה מוסיף אור. לא מברכים על תוספת אורה. אשכנזים פוסקים שמברכים על תוספת אורה. אני חושב, גם לפי אשכנזים, זה מדובר שאחד מדליק בחלון פה, השני בחלון שני, או בצד השני. תוספת אורה, שאני נהנה מהתוספת אורה, שגם פה יש אור, גם פה יש אור, גם פה יש אור. לפי אשכנזים, מברכים על תוספת אורה. אבל שיש מגש, שם יש 30-40 נרות שם. אני חושב שגם לפי אשכנזים, יש פה ספק ברכה לבטלה. מה שייך פה תוספת אורה? אני לא מדליק את זה בכמה פילות של הבית, שאני נהנה מהאור הזה. הכל במקום אחד. יש להסתפק בדבר הזה. אבל לנו הספרדים, זה ברור, שלא מברכים על תוספת אורה. שעושים כל מיני שבתות של ערכים, כל מיני ארגונים, כנס רבנים, צריך להזהיר את האנשים. אישה נזדרז לבוא להדליק ראשונה למטה. ואם כבר מישהו יקדים אותה, היא לא יכולה להדליק עם ברכה, ותצא את החובה, היא יכולה להדליק דיב ברכה, בסדר, תהדליק נראות נר נשמה, בלי ברכה. אבל לברך היא לא יכולה. וגם בחדר שלה, היא לא יכולה לברך. כי אחר כך יבוא ערבי, ויחבא את הנרות. אלא אם כן, תוכל לשמור עליהם כמה זמן, עד שבעלה יחזור מהבית כנסת, וייהנו לאור הנרות כמה דקות, ינחי נאמה. אז אחר כך יבוא ערבי, חיבה את זה, סוף סוף הם נהנו לאור הנרות האלו. אישה שהולכת להורים שלה, ומייחדים לחדר, היא נשואה עם בעלה, עם איזה תינוק, שניים, מייחדים לה איזה חדר. כותב הרב חידה, שצריכה להדליק בחדר הזה נרות שבת. מרן, ככה היה מורה לנו, הבנים, החתנים, כשהיינו באים שבת אצל מרן לפני 30 שנה ויותר, היינו מדליקים, האישה הייתה מדליקה בחדר. ואם אין מקום בחדר, זה חדר שינה, פחדים שזה ייפול על הסמיכות, אז הרבנית הייתה מדליקה מקום שאוכלים, בסלון, והיא מדליקה, האישה מדליקה במטבח. שתי מקומות שונים, מדליקים אותו נרות. לכן, מי שהולך, אדם שהולך לחמיו, לחמותו, והם יחדים לו חדר, לא יושן עם בנים, ויושנת עם בנות, אלא מייחדים להם חדר, חייבים להדליק נרות שבת. אישה צריכה לדעת, שצריכה להקפיד כל שבת ושבת להדליק את הנרות, ולהיות בקיאה בהלכות, איך להתנהג בכל מיני ספקות. טוב, הגיעה השעה 5, 5 זה כבר שקיעה. יש לך 13 דקות, ספק יום, ספק לילה. אולי זה כבר לילה, אולי זה כבר ליל שבת, היא לא יכולה להדליק. אולי זה יום, עדיין. בפרט, לפי רבנו תם, או... ודאי זה יום. יכולה להדליק? היא לא, כי ספק דאורייתא. בפרט שהמנהג כמו הגאונים, לא כמו רבנו תם. בשקיעה שלנו, גמרנו כבר, לא עושים מלאכות דאורייתא, ודאי, גם לא דרבנן, לא עושים מלאכות. עכשיו, אני רוצה להגיד לגוי, בחמש ושתי דקות, שלוש דקות, זה תוך 13 דקות וחצי לשקיעה. זה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. אני רוצה להגיד לגוי, תשמע, יש לי פה פמותים, מוכנים, הכנתי את הכל ו... לא ידלקתי ושכבר השקיעה, הוא יכול להדליק בשבילה. תצווה בשבילו, תדליק את הנרות האלה פעמותים, הוא ידליק בשבילה. המגן אברהם מביא בשם מערם, אישה שעושים חופה ביום שישי סמוך לשקיעה. לא עושים חופה בלילה, בליל שבת, זה נראה כמו קונה קניין בשבת. לכן לא עושים חופה. מזהיר בספר שער המלך. אותו דבר במרן החביב בכנסת הגדולה. שאם עושים חופה ביום שישי, ועושים חדר ייחוד בלילה, אחרי החופה, אחרי הרבה זמן, זה נראה כמו קונה קניין בשבת. ולכן יש להזדרז. עושים את הייחוד, מיד אחרי החופה, לא סחבים את זה ללילה. שלא יהיה כמו קניין בשבת. משמע מהקנג, משמע משער המלך, שרק במקרה כזה, עושים את החופה מיד, את הייחוד, מיד אחרי החופה. עליו אחי, עושים חופה ביום רגיל, לא צריך שיהיה מיד חדר ייחוד. אפשר אפילו באחד בלילה, אחרי שגרים צילומים, תחתונה, אחר כך לעשות חדר ייחוד. ככה המנהג שלנו הספרדים, על פי השער המלך שאמרתי. מה תגידו? צריך שיהיה עובר לעשייתם. הוא ברך עוצר האדם, סוס תסיס, ברך פחות, עובר לעשייתם. מה עושים בחופת נידה? שם אין עובר לעשייתם. ואפילו אחרי עושים את כל השער פחות, אנחנו מברכים. ככה נהגו תמיד כל רבני הספרדים. רבי עזרא עתיה, מינן גדול ממנו. איזה אדם ענק בתורה. הגאון החזוניש נפגש אותו חצי שעה ואמר עליו שסברותיו כסברות הרשב"א. הוא הנהיג בישיבת פורת יוסף לפני 50-60 שנה, שרק מי שלא עושה חדר ייחוד, מיד, רק הוא יש לו רשות לעשות חופה חתונה בישיבה. אם לא, שילך לנחל דוד, מקום אחר. מי שעושה חדר ייחוד מיד, הוא לא היה מסכים שיהיה בישיבה. ככה מנהג הספרדים. כך כותב רבי אהרון בן שמעון. יש בשו"ת הראשון לציון, שם הבאנו להקת אחרונים, פוסקים גדולי עולם, ספרדים, שכולם מעידים ככה למנהג שלנו. צערנו הרב היום רוצה להשתכנז, או הקלה, או יש לה שיגעונות, גם כן זה אחד השיגעונות שלה, חוץ מהשיגעון של פי אנוכית, שזה נהיה היום שיגעון שם רחם, דבר כזה היה פעם בספרדים. הרי אני בראתי את העניין. השערות שמביאים פי אנוכית, רובם ככולם, שיער שמגיע מעבודה זרה. זה כמה, מחלה מקוות תורתו, הרב גרוס, זה אומר שדיברו על זה שזה שערות של עבודה זרה. הרבה, אשכנזים, ליטאים, חסידים, הפסיקו לחבוש פאה נוחית, שרם ישראל. הם הולכים כולם עם מטפחת, איזה יופי היה. פתאום בא הרב גרוס הזה, והתיר את הפאה, ואז חזרו בחזרה. אני ביררתי את הנושא, טוב טוב, ביררתי, דרך כל מיני אפשרויות. מתברר לי 100% שזה מגיע משיער של עבודה זרה. אדם שקונה פאה נוחית בבית, אחר כך לא יגיד למה יש לי צרות, למה יש לי דברים, הנה יש לך עבודה זרה בתוך הבית. טוב, אבל זה ככה, צערנו הרב, ככה הוא עשה, וגרם לנו לקלקול. הם הפכו את הוויכוח הזה של פעילה נוחית לוויכוח בהשקפה. כביכול, אישה שולכת עם מטפחת, היא מזרוחניקית, כביכול. זה חרדית, צריך לדעת פעילה נוחית, איזה שטויות אלו. זה אדם שולכת עם כיסוי ראש, זה בנות ישראל צנועות. מה התורה התכוונה? הוא פרע את ראש האישה. מכאן למדנו, אישה צריכה להיות כיסוי ראש. של צניעות. התורה התכוונה צניעות כזו, פאה כזו, התורה התכוונה, בוא, סתם, שכת היגיון, חוץ מהפוסקים שאנחנו הבאנו, סתם, גם היגיון. גם בבית האור, הרבה חשבו שהשיטי גיבורים מתיר לצאת רשות הרבים בפאה אנוכית. וזה טעות, זה לא נכון. הוכחנו את זה בלכות אוסף שבת, כרך א', חלק שלישי, בדיני ההכנה לקידוש. ששיטי גיבורים מתיר רק לצאת לחצר מפאה אנוכית. אבל לא הייתי ברשות הרבים. הבאר שבע ועוד אחרונים שככה הבינו בדבריו, לא שמו לב לדבר הזה. הוא יתיר רק לחצר, לא לשות הרבים. אז גם היתר הזה כולו מפוקפק. אבל זה שיגרון של הבנות, מה לעשות? רוצות, מה נוחית. רק רוצות, חדר יחוד. אדם יכול לשכנע את האישה. יש להם, כל החיים יש לפניהם, מה, חיים ארוכים, מה השיגרון הזה? יגבל לי בו בדרכי השם. היינו פעם אשכנזים, עושים, מחכים את המנהגים שלנו? לא, על הרוב לא. הם הולכים מגרטל, הולכים כל המנהגים שלהם, שום דבר לא זזים מזה. למה אנחנו הספרדים נחכה את המנהגים שלהם? למה לא יהפוך שהם יחכו את המנהגים שלנו? הרי המנהגים שלנו זה מאבות אבותינו ורבותינו גדולי עולם, גאוני קדם. לכן, חדר ייחוד, אנחנו לא לעשות. כל מי שלא עושה חדר ייחוד, מיד אחרי החופה, יבורך לפי עליון. ובזכות זה יהיה לו בית נאמן בישראל. ויהיה לו בנים ובנות ויעלה מעלה מעלה. ויהיה ביין הדעת שיהיה לו. זה צריך להחזיק כמנהג שלנו. בכל אופן, מאיפה למדנו את זה? מהקנג, שער המלך ועוד, שקדוש שבליל שבת לא עושים חדר ייחוד, כשזה נראה כמו קנה קניין בשבת. להזדרז, עושים חדר ייחוד לפני החיים. אומר המערם, אישה שלא הדליקה הנרות, תגיד לגוי שידליק והיא תברך. בא מגן אברהם, מתמה מאוד. הגוי מדליק את הנרות שבת, והשעת עמול אדום ותברך, טוב יחתה וסינגו מלגיד, מה זה קשור? הוא עושה את ההדלקה והיא תברך עד לקנות של שבת. אולי, נדון, ככה דנים האחרונים, אותו רזהב עוד, אולי המצווה היא שיהיה נר דולק כביתו. כי כל המטרה של נר שבת, שלום בית. מה זה שלום בית? אם אדם יהיה חושך בבית שלו, ילך לעשות קידוש, ילך איתו לדיים, יתקע באיזה כיסא, יתקע באיזה משהו, ויצעק על אשתו. היום כל דבר צועקים על האישה, דבר שני, דבר שני, אשמה. יצעק על אשתו בטל לשלום בית. לכן אמרו, ודעת כי שלום עליך, זה נר שבת. צריך להדליק נר שבת. והמטרה היא שיהיה דולק. זה עיקר המטרה, שיהיה דולק. אז אם כך, הגוי מדליק, היא מברכת. למה היא מברכת? כי המטרה שיהיה דולק. הנה, עכשיו זה דולק. לכן היא מברכת. ככה אפשר לתרץ את המערם. אבל זה לא נכון. כתוב בגמרא, שבת פרק שני, מובא גם להלכה בשולחן ערוך, אמר לה, הוא סבא, ובלבד שלא יקדים ולא יאחר. מברכים להדליק נר של שבת. מכאן למדנו שהדלקה עושה מצווה. כמו שמברכים בחנוכה להדליק נר חנוכה, או של חנוכה, תלוי בגרסאות, אנחנו נגיד נר, נר חנוכה, פי הקבלה, מברכים להדליק. למה? כי הדלקה עושה מצווה. גם בשבת, הדלקה עושה מצווה. ולכן כתוב בהלכה, מביא את זה הרמה. היה עששית דולקת, ועומדת בעוד יום. והגיע הזמן הדלקת הנרות, יעמוד ליד זה, יסגור את העיניים, יברך וישר. לא. אומר הרמה, צריכים לחבות ולהדיק. למה לחבות ולהדיק? הנר דולק. עם כל המצווה שנר דולק, מצווה נמשכת, למה צריכים לחבות, לחזור בחזרה ולהדיק? תשאיר את זה כמות שהוא. רק תברך. רואים מכאן, שלמרות שהמצווה היא עיקר המצווה, תכלית היא שיהיה נר דולק, אבל המעשה המצווה זה חלק מהמצווה, ולכן נבחים להדליק נר של שבת, שזה הדלקה עושה המצווה. אז איך ייתכן לפי זה שהגוי ידליק והאישה תברך? איך היא תברך? מעשה הדלקה עושה הגוי. המגן אברהם באמת דוחה את המערם, ונראה באמת לאחר למעשה, אישה שלא ידליקה נרות שבת, ואומרת לגוי, תדליק את הנרות, הוא ידליק כמובן בלי ברכה. אם רוצה שהוא יברך, הוא אין לו ברכה לבטלה, אבל האישה לא תברך שום דבר. לא כמו שכותב המערם, אלא שבע אל תעשה. טוב, אם אתה מתיר להגיד לגוד, להדליק נר בשעה 5 בדקה, אחרי שזה נגבר השקיעה בין השמשות. למה? כי זה דרבנן. אמירה לגוי זה דרבנן. זה צורך מצווה. מה אתה רואה מכאן? שקורא דין של אמירה לגוי, קורא לזה דין דרבנן. הוא לא חושש לספר העיריים, ולרשי, ולמחילתה, אלא הוא סובר, מרן סובר שזה דין דרבנן. עוד משמע כך, מרן כותב בסימן שין מם ב' מותר להגיד לגוי, להביא את תזמורת, שלא לא בחשמל, להביא כלי שיר, טופים, מחולות, בלי חשמל, שיבוא וישיר בשמחת חתן וכלה, בליל שבת, אחרי האוכל, שרים לכבוד החתן, אלי בזמן, כל מיני שרים, מותר להגיד לגוי, שהביא טופים ומחולות, מה שלא קשור לחשמל, מותר, כי זה דין דרבנן, להגיד לגוי זה דרבנן, שבות היא שבות, אם אנחנו לא עושים את זה היום, איך זה ייראה אצל השכנים, מביאים מישהו, שומעים טופים, שומעים מחולות, שומעים גיטרה, שומעים עוד, נכון שזה בלי חשמל. מי ששמע בחוץ, איך הדתיים האלו ככה עושים? מספיק כשסתה לדתיים. גם את זה נוסיף להם. לכן היום לא עושים את זה. אבל מרן כותב שמותר. סימן שני מבית, מה אתה רואה מכאן? שמרן קורא לזה שבות, קורא לזה דרבנן. הנה כמה ראיות, שמרן סובר, שדין אמירה לגוי זה דרבנן. בית יוסף, בסימן רש מ"ד, הוא מביא את הסמק. בשתיקה. במשמע שהוא סובר כמו, שאמירה לגוי דאורייתא. והיה מי שחשב, הנה מרן הביא את הסמג, אז מה הוא פוסק? זה דאורייתא. אבל זה לא נכון. עכשיו הביאתי שלושה מקומות ממרן הבית יוסף. בשולחן ערוך, שהוא כותב, זה נקרא שבות ישבות, הוא קורא לזה דרבנן, קורא לזה. מה שהביא ברש מ"ד, להגיד לך תזלזל בדין אמירה לגוי. נגיד למה הכי זה גוי, מי ציווה את המוחמד הזה? לכן תבוא זלזל בזה. לא, תדע, יש סמג, יש ספר העיריים, שאומרים זה דאורייתא. לא שסבר כמותם, רק להגיד לך את חומר העניין של אמירה לגוי. אבל באמת, מרן פוסק שאמירה לגוי זה דרבנן. כך סבר הגאון מווילנה, כך סבר עלייה רבה, כך כותב רבי יוסף ירגס, כך פוסק מרן אחידה, שואל ומשיב, איך השולחן של רבי יצחק טייב, שדה חמד, הרב ישמעאל הכהן, פשוט זרע האמת, כך כותב בשער הציון, כולם קודמים, שאמירה לגוי דרבנן. וזה שלא כמו שכתב הגאון היעבץ. היעבץ פוסק במור וקציעה, שדין אמירה לגוי זה דאורייתא. היעבץ תמו על היעבץ הזה, מה יעשה עם כל השולחן ערוך שהזכרתי? טוב, אני לא אפפל בזה, אבל המסקנה לא כדברי היעבץ, אלא דעת מרן השולחן ערוך, מאוד אחרונים שהזכרתי עכשיו, שאמירה לגוי זה דרבנן. עכשיו, יש בזה נפקה מינה. היינו אוחזים שאמירה לגוי זה דאורייתא, היינו צריכים להחמיר בספקות. כמו כל הספקות בדאורייתא, היינו צריכים להחמיר. כמו זה דרבנן, בספקות הולכים להקל. מה נקרא ספקות? לא רק ספק במציאות, גם ספקה דדינה. מה פירוש? הפוסקים חולקים ביניהם. יש לך רמב״ם נגד הרשב"א. כן? למשל אני אומר, הלכה נפסקה כמו הרמב״ם, אבל יש לך דעת הרשב"א. פה אני מחמיר על ידי ישראל, כי זה ספק דאורייתא, על ידי גוי אני מתיר. למה? כי אמירה לגוי זה דרבנן, ואז ספק דרבנן לכולה. ואני אסביר דוגמאות לדבר הזה, שזה כמה דוגמאות. דוגמה פשוטה. בעניין, בישול אחר בישול. לפי שאני אגיד לדוגמה, מה שאני אומר עכשיו, שמותר להגיד לגוי בספקות, כי זה ספק דרבנן לכולה, זה כותב את זה הרב חידה. בשם מהרש ולי והרב שעריה, ככה כותב, ושיירי ברכה, סימן שין ותחת, סעיף קטן א', אבל לבין רואיה ברורה לזה, מתוספות מסכת ביצה, בדף כפתת עמוד ב', שם הם כותבים, הם עשו פשרה בין דבריהם, שהם מוסרים לעשות תחילת הרכדה ביום טוב, לבין פירוש הרשב"ם שהתיר התחילת הרכדה, הם עשו פשרה, מה הם כתבו? יש לסמוך על הרשב"ם, לגבי שפחה נוכרית, להגיד לה שתעשה הרכדה ביום טוב, לסמוך על הרשב"ם. הנה, הם הביאו מחלוקת בינם לבין הרשב"ם, והם עושים פשרה מה? תגיד לשפחה נוכרית, תגיד לגוי, מה אתה רואה מכאן? שכל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, תוספות לרשב"ם, על ידי גוי, זה מותר. כך מפורש גם כן, בבית יוסף, בסימן שין יו דלת, לגבי פותחת החבית. יש חבית של יין, והדביקו אותה בכל מיני חומרים, בשבת רוצה לשבור את החבית, לפתוח את הזה, לקחת יין. היין בתוך החבית, הוא נשמר טוב, ונעשה טעם טוב. מגיע השבת, שומר את החבית לקחת. אסור. הוא עושה כלי בשבת. כי החבית, החרס הזו, זה גומרים את היין שיש בפנים, שמים עוד הפעם יין, עוד פעם סוגרים. עוד הפעם. זה שומר יין הרבה זמן. רק נותן, טעם נותן. שיש בתוך הדפנות של הבולע, הטעם של היין, אחר כך מעביר את היין הישן, היין החדש, ומוסיף טעם. לכן היה בעיות, לפני כמה שנים, שהיו גילו כמה חביות של עץ, שהיה בזה ויסקי, שזה יין נסך. ואחר כך שמו שם יין, וקבל טעם מהויסקי. האם זה מותר או לא? דיברו בזה, יש בזה תשובה, תשובות יש בזה. בכל אופן, יש חבית, שם יש יין, שובר את החבית, לקח את היין, אסור. מה יעדין, אם זה לא חבית של יין של שימוש חוזר? קופסאות שימורים, שזמננו. או פחית, ששתייה קלה, יש שם לשונית, אתה שובר את הלשונית, שותה קולה או מה שיש שם, סודה וכדומה. איך הדין בשבת? מותר. כל האיסור הוא בחבית שאני עושה שימוש חוזר. הגאון החזון איש לא חילק מה שאני אומר עכשיו. אבל הגאון, רבי חיים פלאצ'י, כותב מפורש, לפני 150 שנה, יותר, כותב מפורש, שכל זה מדובר בחבית שזה משמש לשימוש חוזר. אבל כוסות שימורים, אדם פתח את כוסת שימורים, גומר את תכולתה, וזורק אותה, את הקופסה. לא עושים את זה שימוש חוזר. לכן זה מותר בשבת. חכם שלום, שיהיה בריא, זוכר יהיה חמה וטוב, שאתה ואני ימים, הוא כתב תשובה בקובץ בית הלל, שם הביא את החזון איש, שהוא אסר לפתוח קופסאות שימורים בשבת, הוא הביא לו סייעתה לגאון החזון איש, פלפל בדבריו, ככה מסקנתו. אבל אחר אלף המחילות לקבוד תורתו של חכם שלום. מה, נעלם ממך יחווה דעת? יש תשובה ביחווה דעת, הרב כותב בשם הבחי פלאצ'י, ועוד אחרונים. אני לא זוכר, כל אחד יסתכל ויראה. כולם קודמים שכל זה מדובר שחבית שימוש חוזר. בזמן החזון איש, היו לוקחים קופסאות שימורים של סרדינים, כל מיני קופסאות כאלו, ושמים בזה ברגים. פה ברגים, פה מסמרים, פה מסמרי ביטון, פה נעצים. היו משתמשים בזה. שימוש חוזר. לכן כתב החזון איש שעשו לפתוח קופסאות שימורים בשבת. אבל היום בימינו מי משתמש בקופסאות שימורים למסמרים וברזלים וכדומה? שום דבר. לכן, גם לפי החזון איש, היום בימינו זה מותר. הרב חבדת הביא לזה כמה טעמים. לא רק הטעם הזה, אני מדגיש. יש עוד טעמים. אבל זה הטעם העיקרי, הבסיסי. שאם זה דבר שלא נעשה לשימוש חוזר, זורקים את זה אחר כך מותר. זו גם הסיבה שמותר לפתוח פקק של בקבוק מיץ תפוזים או מיץ ענבים, ויש שם כמו איזה טבעת, ולכאורה הוא עושה עכשיו כלי. בפרט שהמכסה הזה, מעולם הוא לא היה כלי. הוא היה טס, כזה עגול, הבקבוק עובר במכונה, יורד מנמעלה הפלסטיק הזה, ומשיך הלאה, לוחץ, וזה זה נעשה לחוץ שם. כשפותח את זה, פעם ראשונה זה נעשה כלי. ואחרי זה לא היה כלי בכלל, היה סתם חתיכת פלסטיק, חתיכת פח היה שם. על ידי המכונה סוגר את זה, כשפותח זה נעשה כלי, אפילו הכי מותר. למה מותר? כי אחר כך זורקים את זה. מי לוקח פקקים של טמפו, של קולה, ומשתמש בהם בחזרה? זורקים את זה אחר כך. כמו שהדבר הזה נעשה לזריקה, אין איזה דין של כלי. לגבי פותחת החבית, ספר העיתור מתיר. בכל גב לא מתיר. כותב הבית יוסף, בסימן שין יו דלת. מה שכתב האגור, זה אחד מהראשונים, ספר האגור, שלא ראה מימיו מי שיתיר לשבור את החבית. מי יתיר? אומר, זה דווקא על ידי ישראל. לא ראיתי מי שיתיר. אבל על ידי גוי, אין להחמיר כל כך. כיוון דאיקה מן דשארה. מי זה יתיר? ספר האיתור, יחיד, יתיר. אומר ספר האגור, כיוון, זה אחד מהראשונים, כיוון שיש לך ספר האיתור שיתיר, על ידי גוי זה מותר. איקה מן דשארה. מה רואים מכאן? רואים פה יסוד כמו התוספות בביצה כפתת שהזכרתי. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, יש מישהו שמתיר, אפילו שההלכה לא כמותו, יש מי שמתיר, הנה חנמי אתה יכול להקל בדבר על ידי גוי. למה זה מותר? כי אמירה לגוי זה דרבנן. אם היה דאורייתא היה לנו בעיה. אמירה לגוי דרבנן. הפוסקים חולקים ביניהם. מה זה נהיה? ספק דרבנן לכולה. מרן בשולחן ערוך, סימן שינו ד' סעיף ז', מעתיק את ספר האגור הזה להלכה למעשה. שעל ידי גוי מותר לפתוח את פותחת החבית. על ידי גוי. הנה רואים שזה סקר הלכה הדבר הזה. לא רק החידה כותב את זה, גם בספר תפארת ישראל על המשניות, גם הוא כותב שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר להגיד לגוי. הזכרתי בדבריי שגם בשו"ת זרע האמת גם כותב כך. משנה ברורה, סימן שין ב' סעיף קטן ו'. הוא מדבר לגבי אדם שנפל בשבת על האפר, כל החליפה שלו, כל הכובע שלו, התחלך באפר, רוצה לנקות את הבגד, מברשת בגדים או בשרבול, רוצה לנקות את זה. הלוקת הפוסקים. לפי דעת מרן השולחן ערוך, אין מנקים את הבגד מהטל שעליו. זה אסור. אבל אם נפל, יש לה, הכובע שלו נפל, אף ברוח, נפל על האפר, ויכנס ככה עם בית כנסת עם האפר, לפי דעת מרן מותר. ינקה את זה, לא רק בשרבול, גם מברשת בגדים. מותר לפי דעת מרן. הרמה חולק. אומר לא. לא רק בטל אסור, גם באבק אסור. בא המשנה ברורה ואומר, למרות שהוא אשכנזי, הוא פוסק כמו דעת הרמה, שבאבק אסור. מי הוא על ידי גוי מותר? אתה מוצא איזה גוי? קח, תנקה לי את הכובע, אני מחר אני אנקה לך בחזרה. ניתן לו את הרמה שינקה לו את זה, מותר. רואים את היסוד, מה שהבאנו לפני כן בשם החידה, שם זרע האמת, שם תפארת ישראל. הבאנו שהם אומרים, שמותר במחלוקת, הנה רואים את זה גם במשנה הברורה. אומנם, המשנה הברורה בעצמו מביא את המהרש"ל, שהמהרש"ל חולק על זה. אומר, רק הפסד מרובה, משהו מיוחד, רק זה מתירים על ידי גוי. אבל סתם להגיד לגוי מחלוקת הפוסקים, זה אנחנו לא מתירים. זה כותב המהרש"ל. והרמב"ם שפיינשטיין, הוא לא ראה את הפוסקים שאני הזכרתי, הוא לא ראה את זרע האמת, הוא לא ראה את תפארת ישראל, הוא לא ראה את הרב חידה, את הרב שער היה, מהרש ולי, הוא לא ראה אותם, הוא ראה את המהרש"ל משנה ברורה. המהרש"ל אומר שרק הפסד מרובה. אומר הרב פיינשטיין, אין להקל בדבר, להגיד לגוי שהפוסקים חולקים ביניהם, רק הפסד מרובה באופן מיוחד. זהו, עליו וכן להקל. טוב, עם כל הכבוד לרב משה פיינשטיין, שהיה גדול בדורו, יש לנו פוסקים שלנו, מרן החידה, מנהל גדול מהחידה שכותב בדבר הזה, שזה מותר. לכן, ככה הלכה. כמו החידה, כמו תפארת ישראל, כמו הזרע האמת, ומשנה ברורה שהזכרתי. במשנה ברורה יש סתירות בדין הזה, זה לא המקום, אבל פשטות נראה שהמשנה ברורה מסכים בעיקרון לכלל הזה. כל שהפוסקים חולקים ביניהם, אם אתה רוצה להגיד על ידי גוי, זה מותר. למה שהפוסקים חולקים ביניהם, זה נהיה ספק. ואז באמירה לגוי זה דרבנן. ספק דרבנן לכולם, לכן מקילים. צלף קמינה. אדם יש לו מרק. אנחנו הספרדים לא רגילים לאכול מרק, לשתות מרק בליל שבת. אנחנו לא רגילים. אשכנזים רגילים. אדם שנמצא במלון למשל בשבת, מביאים לו בליל שבת מרק עם קצת שקדי מרק, הם רגילים, קנה דלה. אדם שיש לו מרק מליל שבת, וזה יתקרר. מחרת הבוקר, צריכים בעיניו הרעיון. מרק זה מחמם, בפרט שיש גשם, קר בחוץ. אמר לי אשתו, תקחי את המרק, תחמימי את זה על הפלטה. מרק אסור, יש בשביל לך בשביל דבר לך. כן? ויש פה גוי במטבח. תגיד לי לגוי שיקח את המרק ושים את זה על הפלטה. מותר או אסור? כן, מותר. בשבילי גויים אין כאן, כי זה מבושל גם מבעוד יום. אמירה לגוי, הפוסקים חולקים ביניהם. ואני אסביר יותר. יש לנו משנה בשבת, בדף קוף מם אי. כל שבא בחמין מערב שבת, שורים אותו בחמין בשבת. כל דבר שהתבשל מערב שבת, שורים אותו בחמין, חוזרים בחזרה, שורים אותו בחמין בשבת. למה? אין בישול אחר בישול. אמר רב חסדא, אומרת הגמרא, כגון תנגולתה של רבי אבא. רבי אבא היה לוקח תנגולת, מבושלת, צלויה, מבושלת, מבעוד יום, מגיע השבת, תוך צלחת שמי המותחים, שיקח צרני בתוכו, מחמם את זה, והיה אוכל. למה? אין בישול אחר בישול. זה כבר מבושל מאתמול. חוזר בחזרה בכלי ראשון, שם את זה, שאפילו הכי מותר. חלקו הראשונים, אם הדוגמה שהגמרא אמרה, תנגולת של רבי אבא, זה בדווקא? דוגמה, רק דבר יבש, תנגולת, מבושלת, צלויה, שם את זה בתוך מים חמים, זה מותר. במרק, מרק כל המהות שלו שזה חם. אם זה קר, זה לא, אין לזה טעם. במרק, אם אני חוזר בחזרה לחמם, זה אסור. הנה חינם מדאורייתא. רק בזה הראשונים. ראשי, תוספות, הראש, תלמידי רבן יונה, ארבעה הראשונים, סוברים, יש לחלק בין יבש לבין לח. הגמרא בכוונה אמרה דוגמה תנגולת של רבי אבא. רק ביבש, אבל מרק, דבר שהוא לח, זה התורה, וזה הגמרא לא התירה. יש בישול אחר בישול בלח. כל המהות של הבישול בלח, לחמם אותו. אתה מחמם אותו, חוזר בחזרה, למשל, יש בישול אחר בישול. לעומת זאת, הרמב״ם לא מחלק בין לח לבין יבש. פרק ת' מלכות שבת, הלכה ג' המבשל דבר שאינו צריך בישול, או שמבושל כל צורכו מדגיש, אם זה 80%, 90%, בשבת רוצה לגמור את הבישול, זה חייב חטאת, לפי דעת הרמב״ם. רש"י חולק, אבל לפי דעת הרמב״ם, זה חייב חטאת. לכן הרמב״ם מדגיש, מבושל כל צורכו, ואני חוזר בחזרה למבשל אותו, פטור, פרק כ"ב מלכות שבת, הרמב״ם חוזר על ההלכה הזו, ולשון שמותר. לא רק פטור, תגיד פטור הבא לסור, אלא גם כנשון שמותר. מדייק הבית יוסף, מדייק, ממה שהרמב״ם לא חילק בין יבש לבין לח, משמע שגם בלח הרמב״ם יתיר בישול אחר בישול. גם בלח, מרק. אתמול שמתי את זה ברצפה, התקרר, היום אני רוצה לחזור בחזרה לחמם בשבת הבוקר, מותר, לדעת הרמב״ם. אין בישול אחר בישול לגמרי. מה אכפת לי שזה נהיה חם יותר ונהיה טעים יותר? סוף סוף כבר היה כבר ראוי להכינה כבר, התבשל כבר, לדעת הרמב״ם. הרמב״ם לא יחידי בדבר, יש רשב"א שאומר כמותו, יש ארן שכותב כמו דעת הרשב"א, ועוד ראשונים. ואנחנו היינו בקום בית יוסף, ליצויר, רואים את המחלוקת של הראשונים. איך היינו פוסקים? יש רש"י, רש"י כותב המאירי שהוא מפרש ולא פסקן. אבל חוץ מזה, יש לנו את הראש, תלמידי רבן יונה, וגם תוספות, שהם סוברים לחלק בין יבש ובין לח. כנגד יש לנו את הרשב"א, את הרמב״ם והר"ן, וגם הריטב"א, כך סובר. איך היינו פוסקים? כמו הרמב״ם. מה זה? הרמב״ם היה מרא דאתרא. כל הכבוד לראש, שהיה מהראשונים, אבל יש לנו ראש, שם את הרמב״ם, אין תריף, תריף הוא כתב שום דבר, יש שתי עמודי הוראה, הרמב״ם היה מרא דאתרא, פה בארץ ישראל. כך כותב הר"ן לבית יוסף, בשביל דווקת אורחם בסימן י' וגם בסימן למד ב' הוא כותב, ועוד כמה מקומות. הרמב״ם יקל מרד ההתרה, תפסוק כמו הרמב״ם, תקל עלינו. אין בשביל אחר בשביל, לא בלח ולא ביבש. לא. הר"ן פסק בכמה מקומות, סימן ש' י' ח' סעיף ד', סימן ש' י' ח' סעיף ת' ו', וגם בסעיף ז', הר"ן חזק כמה פעמים לחלק בין תבשיל לח ובין תבשיל יבש. כמו מי? רש"י, תוספות, ראש ורבן יונה. כמו רבני אשכנזים, רש"י, תוספות, ראש, רבני יונה, רבני אשכנזים. הוא עזב את רבני הספרדים, שזה הרמב״ם, רשב"א, ושלמה בן אדרת, בספרד, גרונדי, וכן את הר"ן, עזב אותם, פסק כמו רבני אשכנזים. למה? מה הסיבה שמרן עשה כך? לא בגלל שזה ספרדים ואשכנזים. אני מתכוון להגיד, האשכנזים הולכים אחרי רבותיהם. איפה שהיו בארצות אירופה, כמה שרשי, ראש, רבן יונה, מחמירים, לכן אשכנזים ככה עושים. אבל הרמב״ם, אסלחה מרן, הוא היה בארץ ישראל. היה צריך לסור כמו רבני הספרדים. קודם כל הרמב״ם, גם הרשב"א. הרשב"א, כותב הבית יוסף עליו ביורה דעה, בסימן קופה, שסברותיו חשובות מאוד, כותב עליו אור העולם. כך כותב עליו. העריך הבית הרשב"א, מביא אותו הבית. מי שקורא בית יוסף, מביא הבית הרשב"א. לא יש לך את הרשב"א, יש לך את הרמב״ם, והר"ן, והריטב"א. תפסוק עם אותם, כולם רבני הספרדים. רבנים שלנו, של המקום שלנו, זה הכוונה הספרדים. מקום שלנו. אשכנזים, מקום שלהם, יפסוק כמו... לא, מרן פסק כמו רבני אשכנזים. למה? צריך לומר שמרן פסק הזה מכוח ספק. ספק דאורייתא לחומרא. המגן אברהם, בסוף סימן רש נון זין. הוא כותב שלפי דעת האוסרים, בשול אחר בשול, זה דאורייתא. מביא ראיה בפרק ימי תומנים, עכשיו אין זמן לפרש את הראיה, אבל הוא פוסק שזה דין דאורייתא. אז מרן אומר לך, זה ספק דאורייתא. לפי דעת הרמב״ם מותר, וגם מהרשב"א זה מותר. בשול אחר בשול בלח. לפי הראש, לפי רבן יונה, לפי רש"י, תוספות, זה דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרא. זאת אומרת, בפסק פה אצלנו, מרן שלא כדרכו, כאן מרן חשש מכוח ספק. בדרך כלל בשולחן ערוך מרן פוסק, חותך את הדין. ככה הלכה. כאן מרן זה כוח ספק, ככה צריך להסביר, שאם לא כן לא מובן, למה הוא עזב את הרמב״ם, את הרשב"א, אלא מכוח ספק דאורייתא. נבין מכאן, שאם אנחנו יורדים דרגה, וזה נהיה דרבנן, כמו לגבי אמירה לגוי שיבוד, היא נכנה מזה עדיין בלי ספק, ספק דרבנן לכולה. לכן, מביא יחידה, בשיעורי ברכה סעיף קטן א', סימן שנ"ח, בשם הרש ולי והרב שעריה, מותר להגיד לגוי, קח את המרק, נשים את זה על הפלטה בשבת, תחמם את זה שיצא לתת בו, ואני אשתה את זה בשבת. מותר. למה? אבל ישראל זה אסור. וכתוב בשולחן ערוך, הרמה מעתיק אותו, בסימן רש"ג סעיף A, כל מה שאסור לישראל לעשות, אסור להגיד לגוי לעשות. לי אסור לקחת מרק, לשים על הפלטה בשבת. אז איך אני מקל על ידי ישראל? סליחה, על ידי גוי? אלא כמו שאמרת, על ידי ישראל, ספק דאורייתא. לכן זה אסור לנו. על ידי גוי, כמו שזה ספק דרבנן, אמירה לגוי שבות. הפוסקים חולקים ביניהם, יש פה ספק. ספק דרבנן לכולם, ולכן זה מותר.